ואז אור מסתכל עליי ואומר לי ארבע מילים שאני לא אשכח כל החיים. הוא אומר, חבל שלא חטפתי כדור.
וואו.
ואתה יודע מה? לא נעים להגיד? הוא קצת צודק. כי אם הוא מגיע על כיסא גלגלים, או עם קביים, או בלי יד או בלי רגל, היחס היה שונה, אף אדם מדבר, כולם מזזים אחורה ומתאים להיכנס. אבל הוא פצוע ולא פחות פצוע קשה מאותו פצוע שסיפרתי לכם מקודם, אותו בחור בלי רגל. לא משווה כמובן, אין פה מחירון, זה נורא וזה נורא. אבל בשורה התחתונה, אנחנו כציבור מחויבים להבין ששלחנו את הבנים שלנו, עצמנו, למלחמה, וכשהם חוזרים, לקבל אותם כמו שהם, ולהכיל ולחבק ולהבין ולתמוך.
ברק צ'קוטאי, שלום, ברוך הבא לשיחת ביטחון.
שלום,
שלום. שלום, שלום. ברוך הבא לשיחת ביטחון, ושמח שאתה פה. אתה היית מפקד בדובדבן, כתבת ספר שנקרא לכתוב על המים, שתורגם גם לאנגלית, ואפילו להגיע לבסט סלר של אמזון, ואני רציתי לשאול אותך, קודם כל בפרק הזה, מה גרם לך לכתוב את הספר הזה, מה הייתה החוויה שעברת, ראיינת מפקדים לשעבר ביחידה, כולל בוגי יעלון ואהוד ברק, ועד עצם היום הזה, אתה גם מלווה חיילים בשיקום, פצועי היחידה, גם הצנזורה הצבאית עברה לספר שלך וישרה אותו, וזה תהליך מרתק בפני עצמו, אז אנחנו נדבר על כל זה. לפני זה, חברים, אתם רוצים להיות הראשונים שמקבלים את הפרק הבא של שיחת ביטחון, תקליקו עכשיו על העוקב, תעשו לנו סאבסקרייב, פה ביוטיוב חפשו הביטחוניסטים בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם, טלגרם, תעקבו אחרינו, תהיו ראשונים לקבל את התוכן, ותאמינו לי, זה שווה. ברק, אתה כתבת ספר על דובדבן של פעם, מהימים שלך ביחידה, אבל עד עצם היום הזה יש פצועים מהיחידה שנמצאים בשיקום, ואתה, לפני שנדבר על הספר עצמו, אתה זוכה ללוות אותם, לפחות חלק מהם בתהליך הזה. מה גילית על התהליך הזה שהם עוברים?
תראה, אני חושב, דבר ראשון, שישנה התייחסות קצת במרכאות מקלה, נקרא לזה, בציבור הכללי לגבי הפצועים. כלומר, במקרים הרוגים, לצערנו הרב, יש המון, מקבלים את כל הליווי מבחינה משפחתית וכדומה, אבל פצוע שוכחים שהוא נשאר עם אותה נכות, כלומר, פצוע בינוני או קשה או אנוש, יוצא מזה, אתה אומר, או איזה יופי, הוא בחיים, אבל הוא נשאר בלי רגל או בלי יד או בלי עין או בלי יכולת לזוז, שלא נדבר על הפוסט-טראומטים שגם לזה נגיע. אני חושב שהציבור חייב להיות הרבה יותר קשוב ולהיות מוכן נפשית, או לזה שאתה הולך לראות ברחוב, אנשים שלא ראית בעבר. וכל אדם, אגב, בעיניי, כל לוחם שיוצא לאירוע וחוזר ממנו, לא תמיד חוזר אותו דבר. אפילו לא פוסט-טראומטי מוצר. צריכים להבין את הדבר הזה, שזה משפיע גם על הגוף, אבל לא פחות על הנפש.
כלומר, אנחנו רואים אנשים כלפי חוץ לפחות, הם נראים בריאים ושלמים, אבל אתה אומר, גם ההשפעה הנפשית, שלא תמיד מבחינים בה כלפי חוץ, היא זאת שיכולה לקבוע בסוף אם הבן אדם משתלב בחברה לחלוטין, ואתה מלווה את האנשים האלה, אתה רואה, מסתכל להם בעיניים כל יום.
אני אספר לך דוגמה. יש מה הסיפור? יש איזה בחור בשם בוריס, שאיבד רגל בח'אן יונס, באחד האירועים היותר קשים של המלחמה, נהרגו שם ארבעה חיילים, וחמישה נפצעו קשה מאוד, הוא איבד רגל, ואני מלווה אותו. כשיצאתי איתו משערי צדק, הוא סיים את תקופת האיפוס, נקרא לזה הראשונית בשערי צדק, הביאו אותו לשיבה, אני לוקח את הכיסא גלגלים שלו, דוחף אותו מהחדר בשערי צדק, כיוון האמבולנס שבשיבה. או עומדים בתור אנשים, עומדים בתור אנשים בלובי שם של שערי צדק, עשרות אנשים, ואני עובר, וכל אחד לוחץ את היד, תודה רבה, תקשיב, זה היה מדהים, באמת, עמדו בתור, כמו שאתה עומד בתור לאיזה קופה של הופעה. עכשיו, המקרה ההופכי, מלווה בחורצ'יק, מקסים, שהוא פוסט-טראומטי. לצערנו, פוסט-טראומטי, שני הורים קשים עוד בשירות צבאי, ואני מלווה אותו. עכשיו, בנם פיקס לגמרי, פיקס. מכה פיזית. יש לו בעיה של ללכת בתוך קהל, כי כרגע יש לו את הפוסט-טראומה, הוא לא יוצא מהבית. אז אחת השיטות שהמטפל אמר, תשיג רכב. רכב, צריכים אישור פסיכיאטר, צריכים אישור משרד הרישוי, לא משנה, מגיעים למשרד הרישוי, אתה יודע, אתה מקבל מספרה בתור הוא עוד 200. הוא לא מסוגל לעמוד שם, הוא לא מסוגל, יש לו פוסט-טראומה. הבחור מתחיל לרועד, מתחיל טיקים. אז הוא אומר לי, תקשיב, יש לי תעודת נכה צהל, בוא נעקוף את כל התור, כי יש לי תעודת נכה צהל. אמרתי לו, אם יש לך תעודה, בוא, בבקשה. אנחנו לוקחים את התעודה שלו, הוא עובר את כל התור, ומראה לפקידה את התעודה, ואז פתאום מתחילים אנשים מתוך התור לצוק עליו, הלו, מה אתה עושה? מה, חצוף, אתה יודע, וזה נכון, כי הם מבחינתם ראו בחור צעיר, בריא, עוקף את כל התור. ואז הוא מסתכל אליי ואומר לי, ארבע מילים שלא אשכח כל החיים. אומר, חבל שלא חטפתי כדור.
וואו.
ואתה יודע מה? לא נעים להגיד? הוא קצת צודק. כי אם הוא מגיע על כיסא גלגלים, או עם קביים, או בלי יד או בלי רגל, היחס היה שונה, אף אחד לא מדבר, כולם מזזים אחורה, ונתנו לו להיכנס. אבל הוא פצוע, ולא פחות פצוע קשה, מאותו פצוע שסיפרתי לכם מקודם, אותו בחור בלי רגל. לא משווה כמובן, אין פה מחירון, זה נורא וזה נורא. אבל בשורה התחתונה, אנחנו כציבור מחויבים, להבין ששלחנו את הבנים שלנו, עצמנו, למלחמה, וכשהם חוזרים, לקבל אותם כמו שהם, ולהכיל, ולחבק, ולהבין, ולתמוך, ולא תמיד זה עובד, כי כשנגמרים הדי תופי המלחמה, מה לעשות? כולם חוזרים לשגרה, ואותו נכה, אותו פצוע, נשאר להסתדר עם עצמו, או אותו פוסט-טראומטי. אני חושב שהחובה של כולנו, אני מתנדב 9 פצועים, ומשמש משפחה, מאמצת 3 חיילים בודדים, מתוכם 2 פוסט-טראומטיים. אני חושב שכל אדם שיכול ויכול לעזור, חובה מוסרית, עזוב חוקית, חובה מוסרית, לנו כציבור, כקהל, כצבא, דוק שהחבר'ה יקבלו את המרב, כי אנחנו עומדים פה, תראה, המלחמה היא לא קצרה, ויש פה המון אירועים, גם פיזיים וגם נפשיים, חלק מהמחיר, וצריכים לטפל בזה, אי אפשר לתלם מהסיפור הזה.
לגמרי, וזה חלק מההתמודדות שלהם, וההתמודדות שלנו בתור ציבור, עם התופעה הזאת, שזה הפציעה השקופה, כן? שאנשים כאילו...
לסתון את המילה, ואתה צודק, זה הפציעה השקופה, זה פציעה השקופה.
אני חושבת שהמצאתי אותה הרגע, אבל יכול להיות שזה באמת מונח
ש... תדע לך שהרבה מאוד פצועים שאני מדבר איתם, היו, לא רוצה לדבר, שמחים לקבל פציעה פיזית, אבל... זה הרבה יותר ויזואלי כשאתה הולך, ואתה מקבל, אתה יודע, יש לך איזה תחבושת או איזה משהו, ומישהו, כולם מבינים, ואף אחד לא במרכאות כפולות, לא מזלזל, לא מתעסק איתך בקטע הזה. אני חושב שגם הסטיגמה הנפשית.
בכלל, אנשים עם מגבלות, שהן לא פיזיות, הן לא ויזואליות, לא רואים אותן בעין.
נכון.
אני מבין גם מהסיפורים שלך, וגם ממה שאני רואה שקורה במדינה, לא תמיד זה מתקבל באותה הבנה של פציעות פיזיות. כלומר, אתה באמת חווה את זה על 9 הלוחמים שאתה מלווה אותם, ממש אימצת עליך שלפחות, נכון, 2-3 של חיילים בודדים, ואתה רואה את הצורך הזה אצלם, נכון? בטיפול, בשיקום.
תראה, קודם כל השיקום, קודם כל ישראל היא מובילה עולמית בתחום של שיקום, כי לצערנו יש הרבה מאוד ניסיון. אבל אני חושב ש... קודם כל, תראה, אני חלק את זה לשניים. יש, קודם כל, את המעמד של הפצוע עצמו, שאדם פתאום, אדם בריא שהיה לוחם, לרוב מי שנפצע זה לוחמים, לרוב. לוחם בצנחנים, או סרט אגוז, או במגלן, או דובדבן, ופתאום הוא מזה פנייה סוג של שבר כלי. אני יכול להגיד לך שלא כולם יש להם את הכוחות, גם הפיזיים, גם הנפשיים, גם משפחתיים. יש פה מעטפת משפחתית שלמה של הסיפור. אז אני מגיע לאחד הפצועים שלי, אמא שלו לידו 4 חודשים בבית חולים, מקבלת מכתב סוג של שימוע לפני פיטורים. עכשיו מה עושים? בעיה, אומר לה המעסיק, תקשיבי, את כבר 4 חודשים, אני מבין שאת זה, אבל יש לי עסק להריץ, עכשיו יש לו כבר X מגויסים בתוך העסק. כלומר, זה לא רק הפצוע עצמו, יש לו מעטפת אחים ואחיות וחברה כלומר, כל הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין שיש מחירים לעסק הזה. שוב, אני לא אומר שזה צריך להוריד מהמוטיבה שלנו ללחם ולנצח ולהכריע. לא נקודה. וגם אני בתור לוחם, הלכתי ודעתי שאני יכול להסתכן, ולבית החיים שלו, את הבריאות, את השלמות הפיזית שלי, מה לעשות. אבל אנחנו כציבור, וגם כצבא או חברה, צריכים להבין, יש כאן מחירים שכולנו צריכים לתמוך באנשים האלה. לא אחרי שנגמרה המלחמה, להגיד חבר'ה, תודה, ביי. זה לא עובד ככה.
לגמרי, אנחנו חווים להם את החוב הזה על ההקרבה, וגם ללוות אותם כל החיים. ואתה בעצם מוצא את עצמך, אחרי שנים שהיית ביחידה, גם במילואים הרבה שנים, ומפקד ביחידה, בעצם הוציא ספר על איך זה להיות לוחם בדובדבן, המסתערבים, אנשים שלא רואים אותם והם עושים את התפקיד ככה מתחת לרדאר. בוא נשאל את השאלה הכי בסיסית, מה גרם לך לכתוב את הספר הזה?
אני חייב להגיד לך משהו, שקודם כל הסתערבות זה החוויה, אם אפשר לקרוא לזה, הכי מטורפת שיש. מטורפת. אתה נכנס לתוך, בלי להיכנס לפרטים מבצעיים ואתה יודע, נושא של צנזורה, אתה נכנס לתוך... אוכלוסיית אויב, שאתה יודע שבשנייה שתיחשף, הלך עליך, הלך עליך, אין פה שאלות, זה לא, זה לינץ' אתה באותה שנייה סיימת. ומטבע הדברים, אתה לא נכנס בכוח מאוד מאוד גדול, כמו שאתה נכנס עם פלוגת חיר, אתה יודע, עם כולם נכנסים, עשרות אנשים, נשק ורימונים ומגים וכאלה, ונגב וכאלה, נכנסים קומץ. אני יכול לומר לך שמה שלי בעצם היה מאוד חשוב, זה להעביר את התחושה, לספר לציבור, מה זה בעצם להיות מסתערב מאחורי הקלעים, ולמה? במקרים, אתה קורא בעיתון, כוח מסתערבים לחד, או ככה וככה, ואתה לא מבין, אתה תרשים זרימה, איך מאתרים את הבן אדם, איך מחליטים מה התחבולה שתגיע אליו, תן לך סיפור, שתבין עד כמה, אני אספר לך משהו. הייתי לוחם צעיר, סיימתי מסלול, ובאמת אף פעם לא באמת בלב כזה, אמרתי, בסדר, זה מגניב, הסתערבות, זה לא באמת, באמת, באמת עובד כמו שמספרים. ככה חשבתי בלב. ותשמע הסיפור, היה איזה בחוצ'יק בחברון, מבוקש, הרבה זמן היחידה חיפשה אותו, ובחור עם 9 נשמות, ממש חתול רחוב, כל מה שהגענו לה שנייה לפני זה הוא עזב, כמו בסרטים, אתה משתגע, אתה כבר תוסכל, אמרנו, מה עושים? הגיע המידע חם חם מהשבק, כשהבחור אמור לעבור מנקודה A לנקודה B, הוא עובר בכוונה בתוך השוק של אזור חברון שם, השוק המרכזי ביום חמישי בצהריים, כי הוא יודע שבתוך קהל הרבה אנשים, כנראה לא יפגעו בו צהל, או לא יראו בו צלפים וכדומה. ידע. קיבלנו את המידע, יצאנו מהיחידה בזריזות, בינקס לפרטים יותר מדי, אני מגיע עם הבן זוג שלי, אני במספר 2, אני מפקד החוליה החוטפת, הוא מספר 2, אני מתקרב אליו, תופח לו על השכם מצד שמאל, הוא מסתכל שמאלה, באותו רגע אני נכנס מימין עם האקדח, מצמיד לצלעות, ואומר לו בערבית, על מי, על מי זה תבוא איתי. הוא לא מבין מאיפה זה נפל עליו הסיפור, רכב שלנו עוצר לידינו, נכנסים לאוטו בשקט, שלווה, לא צעקות ועניינים, ולחרקות כמו בסרטים, מתחיל מסוע. טוב, אותו ערבי מסתכל, רואה 4 ערבים באוטו, מתחיל להגיד בערבית, וואלה, אני מושמת עוון, אני לא משתף פעולה, אני לא מרגל, וואלה, ביחד אללה, אני מוסלם, התחיל להגיד, אני מוסלמי, אני התחיל להגיד, לקרוא את סורת אל-פתיחה, שזה הפתיחה של הקוראן, בסם אללה, הרחמן הרחים, כל המ... עכשיו, אנחנו מסתכלים, אומר לו, המפקד שלי, המפקד צוות, מי אתה חושב שאנחנו? אז הוא אומר לו, אתם חמאס, ואתם לקחתי לחקירה, וואלה, אני מוסלם, וואלה, אני מושמת עוון. אז הוא אומר לו, נה, אנחנו כוחות חסק, כוחות חסק, זה כוחות המיוחדים. אז הוא אומר, היי, אני ג'ש! הוא נרגע שמי שחטף אותו זה הצבא.
הצבא, כן.
עכשיו, הקטע המצחיק זה, קודם כל ידע שאם זה החמאס לחקר, היום מפרקים אותו לחתיכות.
בטח.
אבל הקטע המטורף זה הוא, שהוא פתאום הבין, הוא חשב שמי שחוטף אותו זה חמאס. עכשיו, גם יכול להיות שמישהו ראה אותנו, מקפלים אותו תוך הרכב בשקט. אמר, אוקיי, ערבים נכנסים תוך אותו. ואז נפל לי הסימון, כמה הסתערבות היא אומנות שכשזה עובד, זה עובד. אני אספר לך עוד סיפור.
ג'י של ישראלי ולא חמאס, זה מטורף, מטורף.
היינו, אחרי אתה מצריך שהוא אומר, יעני ג'ש, נרגע. היינו, אני והבן זוג למספר 2, באיזשהו עבודה באזור ג'נין, אחת הערים הצפוניות, ג'נין, ונשרפנו, היה שם בלגן שלם, תפאודה, זרקו לנו אבנים, והתחיל להיות בלגן, נחלצנו שם מאור שינינו, בתחקיר, עשינו לברר למה נשרפנו, אתה יודע, שתחקיר, למה נשרפת? שום דבר לא בצבץ, לא נכנס פה לפרטים, שום דבר לא בצבץ, לא... מה מסתבר? הבן זוג שלי מספר 2, לאס מסטיק, וזה היה רמדאן. עכשיו, ברמדאן, שזה החודש הקדוש למוסלמים, יש הרבה שלא צמים, זה ידוע. אבל אף אחד, אור בפרהסיה הציבורית, ברשות הרבים, אף אחד לא ילך ויעשן, או לאס מסטיק, או ישתה קולה, או יאכל. הוא יאכל, בבית הוא יעשה את זה. ברגע שאותו מסתערב, הבן זוג שלי, לאס מסטיק, אז משהו פה היה מוזר. אנשים סתרו, אמרו, רגע, מה? עכשיו, תבינו, הוא לא פתח את הפה אפילו לדבר, לא הגענו כבר לשלב של דיבור, של להג, של דיאלקט, שזה כבר רובד אחר. אבל עצם זה שהוא הלך ולעס מסטיק, אמרו, אופה, משהו פה, זה. עוד דוגמה ניתן לך. היינו באזור שכם, אני וגם כן מספר 2 בן זוג שלי, סיימנו איזה משהו שהיינו צריכים לעשות, וחיכינו לאיזשהו איסוף מסוים, מחכים. אמרנו, איך נעביר את הזמן? כי קיבלנו הודעה שהאיסוף מתעכב, סיבות טכניות, משהו לא רלוונטי. אמרנו, צריך להעביר 10 דקות, רבע שעה. אתה לא יכול לשבת ככה לברזלים לחכות, זה מעורר חשד. אמרנו, נוכל לארטיק. קנינו ארטיק, אוכלים את הארטיק. אמרנו שהמספר 2 שלי מחזיק את הארטיק ומחזיק את העטיפה ביד. אמרו לו בערבית, בשקט, מה אתה עושה? אז אומר לי, מחפש פח. אמרו, כפר עליך, זה אמצע שכם, מחנה פליטים, ביוב ברחובות, אתה מחפש לי פח. תבין, עצם ה... ואז מישהו מסתכל עליו, אומר, משהו פה לא מסתדר.
מישהו מחפש פח.
כלומר, אני אומר, ההסתערבות,
זה הרגלים קטנים.
יפה, היא מתחילה בדברים הקטנים, זה לא שאתה שם כפייה, מגדל שפה ונכנס. ממש לא, זה להבין שבחברון נשים הולכות בצורה הרבה יותר, כי זה עיר חמאסית, עיר דתית, מסורתית. נשים יהיו שם צנועות, האישה תלך אחרי הגבר, תסתכל לרצפה, לבושה בשחור, לא תראה אישה באדום בחברון, מנגד. ברמלה, שהיא יותר חילונית, יותר מטירנית, יותר מתקדמת, אתה תראה שם צעירות, הולכות עם ג'ינסים, הולכות עם כיסוי ראש כזה חצי, הולכות, לכן צריך להתאים את ה... את ה... זה כמו שתכניס מישהי עם גופיה למאה שערים. זה לא, משהו פה לא מסתדר.
אם אתה רוצה להתאמע בהמון, אתה צריך להתנהג כמו ההמון. מזכיר לי, כן, בממזרים חסרי כבוד, אם אתה זוכר את הסצנה
עם ה-3 beers, שעשה ככה או ככה.
או ככה, נכון. וברגע שזה, זה הפיל אותו.
נכון.
ואתה אומר, אולי אסמסטיק, או שהוא חיפש פח, או שהוא הסתכל ככה, נכון. אפילו ההליכה. יש, אתה יודע, גם חבר'ה שדיברתי איתם מצלנו, מהביטחוניסטים שהיו בתפקידים האלה, הוא אומר, אתה צריך להיות בפול אלרט כל הזמן. אתה נכנס אפילו לקיוסק השכונתי, בוחנים אותך ואומרים, אוקיי, הוא לא מפה. שאלה מאיפה הוא.
ויותר מזה גם, תראה, נגיד שאתה לוקח עכשיו שני ישראלים, בסדר? אחד שעלה מצרפת, ואחד שעלה מחבר העמים, ואחד אמריקאי. ואומר להם, חבר'ה, תקראו לי טקסט, דברו איתי. אפילו שמדברים עברית פיקס, אתה תקלוט את ה... כי השפה היא לא רק עברית, או יש גם מנגינה, להג, דיאלקטים, איזשהו ניגול מסוים. אתה קולט עם הבן אדם מפה, משם יש להגים שונים בין הצפון, בין ג'נין, לדרום, לחברון. אומנות שלמה. ששאלת מה בעצם גרם לי, קודם כל רציתי שהציבור בכלל יכיר את הנושא הזה. אחד. שתיים, גם לי אגב, כי דיברת קודם על טיפול, אז אני לא מאובחן, ברור שברוך השם הכל בסדר, אבל הרגשתי צורך לתת לאנשים הצצה פנימה. איך באמת זה עובד? שהבינו שאותו מסתערב, שהוא בחור צעיר לרוב, זה לא אנשים, בני חבר צעירים, מתמודדים עם, 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 עם קשיים ומתחים ופחדים וחששות והצלחות וגם כישלונות, החבר'ה האלה, הכל מונח לכתפיים שלהם. זה הרבה מאוד, הרבה מאוד מעמסה נפשית, שהרבה מקרים לצערנו.
מטורף, ואתה רואה בעצם שמי שלא מגיע מבחוץ, מה שמקרה זר לא יבין. כן. מי שמחוץ ליחידה, לא באמת מבין את, נכון. את הסודות שלה, ומה שאנשים צריכים להתמודד.
נכון, תראה, יש משל פילוסופי מאוד יפה, שנקרא משל הפיל והעברים. מסופר על שלושה עברים, שממששים פיל, ואז שואלים אותם, מה זה פיל? אז הוא שמשש את החדק, אומר, מה זאת אומרת, הפיל זה צינור גמיש, כזה ארוך, והוא שמשש את האוזן, אומר, זה כמו וילון גדול, והוא שמשש את הרגל, אומר, מה פתאום, זה עמוד מאוד יציב. שלושתם צודקים, כי כל אחד ראה זווית אחת של הפיל. אני כשבתור לוחם, בתור זה שהתחפש, בתור זה שלחץ על ההדק, רואה זווית שלי, שבעיניי הכי חשובה, אבל היא לא היחידה. ולכן, במהלך הרעיונות לספר, אמרתי, אוקיי, ברק, אתה מבין את הזווית שלך, של הלוחמים, של השטח, של ההסתערבות, של הירי, הבנו, קרב מגע, מכות עם הזה, הבנו. בוא נראה איך הפיקוד ראה את זה מלמעלה. ישבתי לשיחות עם אהוד ברק, עם בוגי אלון, ראיינתי את שאול מופז, ראיינתי את מפקדי היחידה מלמעלה. את קצינים הולכים להבין איך הם ראו את דודבן מלמעלה, איך העסק הזה נבנה, מה יהיה המטרות וכדומה. ואז אמרתי, אוקיי, את הלמעלה יש לי, את הלמטה, הדרג הלוחם בפועל יש לי, היה חסר לי את הקטע הרגשי, הקטע המנטלי. ואמרתי, אוקיי, ישבתי עם כמעט רוב הקבנים של פיקוד מרכז ב-30 שנים האחרונות. ישבתי עם ראש ממדה, עם פסיכולוגים ראשיים של פיקוד מרכז, הרבה מאוד אנשים בכירים בתחום הנפש, ואמרתי, תסבירו לי בבקשה, איך בניתם את המסלול, איך לקחתם ילד בן 18, ילד טוב ירושלים או הרצליה או ראשון, שבאחים שלו לא הלך מכות עם אף אחד, או לא, בטח לא ירה באף אחד, ולהכווין אותו תוך שנה ומשהו, שהם מסוגל לעמוד, ולהיות מבוקש עכשיו, לא ברמה הטכנית של הירי, נפשית, איך אתה חוזר מכזאת פעולה? אתה פוגע מישהו, איך אתה חוטף? כלומר, ואני חושב שההכנה הנפשית היא סופר סופר חשובה. צהל כן יצוין, במיוחד במלחמה האחרונה, בחרבות ברזל, כן עושה עיבוד חוויות לחימה, וכן מכניסים פסיכולוגים קבנים פנימה לשטח לדבר עם חיילים.
עושה עיבוד חוויות.
כן, כן, זה משמעותי בתקופתי, לא היה דבר כזה, לצערי הרב, בצורה מאוד מאוד פרוביזות. אגב, גם הקצינים הבכירים שאיתם דיברתי, אמרתי, ספרו לי איך אתם, תשמע, אנשים שעשו את כל הקבנים 30 שנים, יש לך נקודות שאתה יכול להגיד, אוקיי, איך היה בשנת 90, ואיך היה ב-2000, ואיך עכשיו. ואתה רואה את האבולוציה של צהל, אבולוציה טובה. אנחנו עוד לא שם, אבל אבולוציה של צהל, שאתה בעצם כן מבין שהצבא כן מתפתח, כן מתקדם, כן לומד תוך כדי תנועה, או בכלל, איך, תראה, אני יכול להגיד לך, לי יש שני חברים שלצערי התאבדו עקב פוסט-טראומה, היה עוד אחד שלא הכרתי גם כמדודבן שהתאבד, זה יחידה עם אחוז פוסט-טראומטים גבוה, שוב, לא כי אין תמיכה, כי אופי הפעילות מאוד גבוה, זה כמו שאתה שם מישהו שמתעסק עם, לא יודע, קבעים, אחוז הקביעות יהיה יותר גבוה, לא כי אין מיגון, כי אתה כל זה נזרק לאש, אז דברים קורים. אז אני חושב שהספר הזה בעצם עבורי הוא סוג של סגירות מעגלים. פגשתי הרבה מאוד אנשים, ואני יכול להגיד לך שכשהספר יצא, התחיל לפנות אליי כל מיני אנשים. תשמע, זה נהיה רב מחר תוך 3 שבועות.
וואו.
בארץ, זה מטורף. והתחילו להגיע אנשים, התחלתי לקבל מיילים וטלפונים, כל מיני אנשים, משפחות שקולות, מפוסט-טראומטים, אנשים שהכרתי ולא יודעת בכלל שהם, ואנשים, כל אחד זה זרק אותו לאיזה נקודה אחרת, אתה יודע, זה כל אחד רואה את זה בצורה אחרת, זה לחץ על הרבה מאוד, כפתו הרבה מאוד אנשים, ואתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, אם הספר הזה עשה ולו טוב לאדם אחד, ואני יודע שזה עשה טוב, אני שלי עשיתי, כי נגיד קשרה לאיזה אמא אחת, אמא של בוגר דודבן, אמר, תקשיב, הבן שלי השתחרר לפני 20 שנה, זאת אומרת בן 40, לא דיברנו מאז אף פעם, זאת אומרת, הבן שלי לקח את הספר, אמר לי, אמא, אף פעם לא דיברנו על זה, קחי, זה מדבר בשבילי.
וואו.
זה המתורגמן שלי, אני לא קחי, מישהו כתב את מה שאני רציתי להגיד לך, או חשבתי להגיד לך, הנה, קחי, ואומרת לך שקראתי, הבנתי שבעצם יצרת לי גשר איזשהו סולם לבן שלי, שהוא על איזה עץ תקוע, ואני פתאום יכולה להבין את זה, שאני יכולה לדבר איתו, יכולה לתקשר איתו, כי כתבת את מה שעברתם. עבורי? מה יותר טוב מזה? תשמע, התקשרו אליי פוסט-טראומטים, דיברו איתי, הגיעו לפצועים של המלחמה האחרונה, שאגב, גם יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה בחור שמנגיש ספרים לקריאה, לשמיעה, לעברים, לחיילים, אומר, תשמע, יש המון ביקוש לחבר'ה שהתעברו במלחמה הידוע, שיש צערי נקב מתעני, הרבה מאוד חבר'ה איבדו את מאור עיניהם, וביקש שאני אקליט את הספר, הקלטנו גם את הספר, אבל זה גם הייתה חוויה. אתה כמה שיותר נותן אנשים את הכלים לאבד את החוויות שלהם. יש לי מישהו שפוסט אמרתי, שמע, התחלתי לקרוא, אני לא מסוגל לקרוא, אבל זה ליד המיטה, זה שומר עליי, אני מרגיש שזה כאילו מישהו, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. לי זה היה מאוד מרגש, המפגש הזה עם אנשים. אני יכול לספר לך דבר אחרון בנושא הזה, שני סיפורים מצחיקים. התקשר לבחור בן 60 מהדרום, איש מבוגר, לא איש צעיר, אומר, תקשיב, לא קראתי, הוא צריך לספר שהוא לא סיים תיכון, הוא היה בכלא, הוא עשה ככה, לא היה בצבא, הסיפורים מפה לדעה חדשה, היום עובד באיזה משהו בדרום, אומר, לא קראתי ספר מכיתה זין, חטא, שהכריחו אותי, זה הספר שקראתי, וסיימת אותו בטיל, זה מרגש, אבל הדבר הכי מרגש היה, קשר אליי בחור, אומר, תקשיב, אחי ואחותי נרצחו באחד הקיבוצים בעוטף בשביעי. הם יחביאו את הילדים שלהם, בן ובת, בתוך הארון, שמו עליהם סמיכות ומגבות, והילדים ניצלו. ואחותי מגדל את הבנים, את הילדים של אחי. כתוב לאחותי הקדשה. מה אתה כותב לה? אתה מבין? כאילו, זה לא שבוע ספר בידידות בהוקרה. אתה מגיע לאנשים ללב, ואנשים, זה לוחץ עם הכפתורים, ומזכיר להם דברים, וסוגר להם פינות, ופותח להם דברים אחרים. זה היה מסע מרתק, גם ברמה האישית שלי, אני אפשר לכתוב ספר בכלל, זה דבר מרתק. וכשאתה כותב את הלב שלך, שם את כל הקישקס, על השולחן, אומר, חבר'ה, קחו, זה מה שיש. אז הרבה אנשים, גם הצוות שלי, שאני אוהב אותם, אהבת נפש, פתאום הרגיש שמישהו כותב אותם, מישהו מתרגם אותם, נקרא, כי כמו שאמרת, זר לא יבין, וקורית ביחידות כאלה, יחידות מובחרות, תופעה של התכבדות, שאנשים יגידו, אף אחד לא מבין, אז, לא, לא, אז בעצם הולכים חזרה לאותו בסיס שמכיר אותם. אני והצוות שלי, זה קשר כבר מעבר למיסטי, זה כבר קשר סימביוטי לחלוטין. וכשאתה שם החבר'ה האלה, מספיק שמישהו אומר שם של מקום, או מילה, או שם קוד, כבר כולם מבינים, לא צריך בכלל לספר את הסיפור. וכאשר מישהו כזה כותב אותך, או מספר אותך, ואתה אומר, אתה יכול לבוא לאשתך להגיד, תקשיבי, קחי, תקראי את זה, את תבין אותי יותר טוב. זה המתורגמן שלי. אז אם יכולתי לעשות טובה ולו לאדם אחד,
שלך.
שלי עשיתי.
ואתה, זה מרתק אותי, כי בסוף, אני מרגיש ממה שאתה אומר, שאתה רואה את עצמך בתור קול, לאותם לוחמים, לאותם אנשים, שלאו דווקא, שיש להם סיפור מטורף, ולאו דווקא יודעים לספר אותו. ולפעמים צריך מישהו שידע לספר. אנחנו גם יודעים איך, גם האויבים שלנו דרך אגב, שהסיפור שלהם בעיניי, לא מרשים כמו הסיפור שלנו.
ושקרי.
ושקרי לחלוטין.
ומספרים אותו מצוין.
ומספרים אותו מדהים. והם יודעים את הכלים, והם יודעים ללחוץ על הכפתורים הנכונים למערב. ולנו שאת הסיפור הכי טוב, ואנחנו בוחרים מישהו, נציג מחולף בחליפה עם דגל מאחוריו, שיסביר על נתונים איזה שכונות בעזה צהל הפציץ היום. כלומר, אנחנו לאו דווקא מתאימים את החימוש למטרה, כמו שאוהבים להגיד אצלנו כמה מהבחירים שלנו בביטחוניסטים. כלומר, להתאים לקהל היעד, את המסר שלך עכשיו. אני ממש מרגיש ממה שאתה אומר, שהייתה לך איזו משימה, אפילו בחרדת קודש,
אני חושב יותר מזה. הספר תורגם לאנגלית, אגב, זה אותו ספר בדיוק, פשוט הקריכה שונה, וזה כי האמריקאים, אתה יודע, רוצים לראות...
רק תסתכלו על ההבדל בין הקריכות, חברים, כלומר, יש פה פשוט, אם כבר לדעת איך לפנות לקהל יעד שונה, אתה ממש רואה...
לגמרי, זה שונה לגמרי.
תסתכל, יש פה, זה נגיד... כן, אקדח אישי עם כפייה והכל בארצות הברית עם אדם, זה היה מזכיר לי את ה-Second Amendment,
נכון.
המפגינים האלה בקמפוסים עם הכפייה, ופה זה ממש AI, הוליווד, אני הולך לי ברחוב ככה גיבור בסרט, פרוטגוניסט.
גם השם משתנה. בכל מקרה, מה שאני אספר לך זה שהקטע המדהים זה שהספר עם כל הצניות נהיה גם רב מחיר באמזון. תוך כמה זמן, משני קטגוריות, שזה מדהים, כי יש לך בכל קטגוריה בין 200-300 אלף ספרים בכל קטגוריה. ולהגיע לרשימת רבי המחר של אמזון, זה באמת, אבל למה?
ברכות.
כי אני חושב באמת, שאם אתה כותב משהו מהלב, אז אנשים יאהבו אותו במקומות אחרים, אבל אני רואה את עצמי גם בצור שגריר, כי אם אני יכול לקחת את הספר הזה, להגיד חבר'ה, אתם יודעים מה? בוא, כמו שתרגמתי, זוכרת האמא עם הבן הפוסט-טראומטי? יופי, האם אני יכול לתרגם לכם את צה"ל, את דודבן, את היחידות המובחרות, שאתם רואים אותם בתור, אתם, בחול, מכנים אותם יחידות חיסול, מכנים אותם בשמות רעים, את הלוחמים, רוצחי תינוקות, ולתת לכם את ההצצה פנימה, איך זה באמת נראה? עובדה, תשמע, עובדה שזה רב מחר, כי אנשים קוראים ורואים את האמת, אומרים, הלאה, זה לא מה שסיפרו לי בקמפוס, זה באמת אמיתי.
הרבה פעמים סינה מגיעה מבורות, אנחנו גם רואים את ה... כן, מנסים גם לעשות דלגיטימציה לשמות מסוימים, נצח יהודה פתאום נהיה שם סינונים, כן, שנרדף לאיזו יחידה אלימה, לאיזו יחידה חשובה, למה? כי גם בממשל הקודם וגם גורמים בינלאומיים מנסים לקעקע את הלגיטימיות של יחידות מסוימות בצהל, ומתלבשים כל פעם על מקום אחר. לא מן הנמנע שיגיעו גם לדובדבן או למקומות אחרים, אני מאוד מקווה שלא, אבל אנחנו רואים את שטף השקרים שיוצאים מהאום ומקומות אחרים. אני מקווה שלא נגיע לשם.
ואני באמת חושב שספר כזה, שוב, אתה יודע, אף פעם לא התמניתי להיות שגריר, אני גם לא מתיימר להיות שגריר. אבל אם יש לי את היכולת לספר סיפור, שהוא מצד שלנו, לתת הצצה פנימה לתוך הסיפור האמיתי שלנו, ולהגיד לאנשים, חבר'ה, תעשו שנייה. בואו תקשיבו, ועובדה שאנשים מקשיבים, כי אם זה נהיה רב מחר, אז אנשים מקשיבים, מקשיבים בקורים. ואתה יכול לעשות שירות טוב לעם שלך, ולצבא, וליחידה שלך בפרט, אני חושב שזה דבר בעיניי הכי חשוב שיש.
מדהים, זו שליחות. ואתה רואה, כן. מעניין אותי...
אגב, אני גם עושה הרצאות, ואנשים שואלים שאלות, ואני מסביר להם, חבר'ה, זה לא מש... זה הפוך, אני אגיד לך יותר מזה. בזמנו קראו ליחידו, לדובדבן, הרי הם מחזור לך שנייה חזרה, שנים צהל הכחיש אותם, ואז אמרו, יחידות חיסול בשטחים, וצהל פרסם את, את הקיום שלהם, והפוך, אומר חבר'ה, מסתערבים, זה היחידה הכי, הכי הומנית, כי הם לא סוגרים את כל העיר, ועוברים בית בית ומפרקים, הפוך, הם מאתרים את אותו אדם במספרה, בבית קפה, במסגד, בבית חולים, באוניברסיטה, שולפים אותו עם פינצטה, כמו שסיפרתי לך, בחוצ'י כזה עם החמאס ניקאו, שלפנו אותו מתוך קהל של מאות אנשים, תחשוב, יום שוק, יום חמישי, צהריים, מאות אנשים, ואני שולף אותו עם פינצטה. עזוב שאני לא פוגע.
ועוד עוצר אותו, ולא פוגע בו.
עזוב שאני, היינו צריכים אותו לחקירה, אז השארנו אותו עומד. אבל עקרונית, אתה שולף מישהו, זה שלח מטר לידו, לא נפגע, לא פגעו לו ברכוש, בחנות, בבת שלו, כלום, שולפים אותו. אני חושב שזה הפוך, זה מראה עד כמה צהל עובד בצורה כירורגית, ותבין, צהל מסכן, אנחנו מסתכנים תמיד, אתה נכנס לשטח, אתה נכנס, אתה מסתכן, אתה מוציא אנשים בצורה כירורגית ונקייה, ואני חושב שזה בדיוק הפוך, זה מראה עד כמה צהל כן ובצורה טובה, כן נכונה, בטח הומנית ובטח אנושית.
אנחנו גם זוכרים שמדובר בפעולה בצורה הומנית ואנושית, לא מול למדבר הצדיקים, אלא מול מחבלים כבדים.
אנשים שיש להם הרבה מאוד דם על הידיים, אגב, דם יהודי וגם דם...
וגם דם מוסלמי.
לא יהודים.
כן, ודרך אגב גם סינואר, כשנכנס לכלא הישראלי, בעיקר בעיקר היה שם בגלל שהוא...
רצח משטפים, זה ידוע.
רצח משטפים, במו ידיו.
זה דברים נוראים מה שהם עושים שם לאנשים. לכן, בסיפור הוא כל כך פחד שזה חמאס, כי הם מפרקים אותו לחתיכות.
מטורף.
ודווקא בצהל, הוא היה רגוע ש...
זה בכלל גם מחזיר אותי למחקר שלנו על תשלומים ממחבלים של הרשות הפלסטינית.
שעכשיו דרך...
שמרחיבה אותם גם לנוחבות של חמאס. אבו מאזן משלם היום לנוחבות של חמאס במסגרת המדיניות של pay for slay, תשלומים ממחבלים. ואתה רואה שיש את ה... יחס המיוחד הזה בעצם לכלא הישראלי או למנגנון הישראלי, כשאנחנו בעולם יוצא לנו שם של ישראל הכובשת האכזרית, אבל הם רוצים להיות בכלא הישראלי, הם לא רוצים שהילדים יחזרו הביתה, כי הם זוכים שם להשכלה גבוהה מה שהם לא היו מקבלים בבית, ואוכל ומקום.
כלה, מזון, ביטחון.
ואפילו בעסקת החטופים הנוכחית, חלק לא רצו להשתחרר מהכלא, כי הם ידעו מה מחכה להם בבית. אבל צריך לשאול לגמרי, בסופו של דבר, אני רוצה גם לשמוע מה צנזורה אמרה לך, אבל לפני שנגיע לזה, אתם לא הולכים לשום מקום, כי אתם עכשיו לוחצים על סאבסקרייב, לוחצים על עוקב לפודקאסט הזה, לערוץ היוטיוב של הביטחוניסטים, ומחפשים את הביטחוניסטים בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, טלגרם, ותהיו הראשונים לקבל את התוכן. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שנגיע לצנזורה, זה ככה נשאיר את הדובדבן לסוף.
תרתי משמע.
לגמרי. יפה, אפילו לא חשבתי על זה. תראה באיזה רמה השפעת עליי. מי יודע, אחרי חצי שעה, מי יודע מה קורה אחרי שנה. אז יש לנו את מפקדי היחידה לשעבר, שראיינת אותם, את אהוד ברק, את בוגי יעלון וכו'. מה למדת מהם? מה יצא מהרעיונות האלה? מסכן אותי מה הם אמרו לך.
תראה, קודם כל דבר ראשון, תבין שדודבן במיוחד השתנתה עם השנים, שינתה את פניה עם השנים. כי היא התחילה ביחידה הצורה מאוד מאוד ספציפית בתקופה שלי, וכשאתה מסתכל שנים קדימה, היא השתנתה, לטוב ולרע, לא נכנס, זה משתנה. אני חושב שזה התחיל בצורה מאוד, אתה יודע, שטחית כזה, לא בדיוק הבינו מה, אני אספר לך סיפור, עזוב.
ספר לסיפור.
סיפר לי אהוד ברק עצמו, הייתי בבית שלו, ראיין אותי, ראיינתי אותו, ודיברנו, וירח אותי בכבוד, והכל הנעים מאוד וכדומה. תקשיב, הוא אומר שהוא היה אלוף פיקוד מרכז, רבין היה ראש ממשלה, הוא שהיה רמטכ"ל, זה, 92, רבין נבחר, והוא אומר, תקשיב, אני מאוד דחפתי את הנושא של הסתערבות, וגם זה, ורבין פחות אהב את הסיפור הזה. פחות התחבר, אמר, לא יעבוד, כן יעבוד וכדומה. מהיחידה הזמינו את רבין לבוא לביקור ביחידה, אדם מקובל, כמו שהולך לבקר בחיל הים, חיל האוויר, זה, בגולן, בא לבקר בדודבן. הבסיס היה אז בזמנו באזור רמאללה, לפני הסכם אוסלו, בטח אתה זוכר, היינו עושים על הצירים הראשיים, עוצרים בבית לחם, מחביבים פנצ'ר בקלקיליה.
גם לעזה עצמה.
כן, 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 בטח. יש לי חבר שהיה רץ מדסים, היה בשמשון, רץ מדסים על ציר פילדלפי מקדח. כאילו, אתה אומר היום, לא נכנס עם...
עם חטיבה אתה נכנס.
תורף, תורף, באמת תורף, באמת. בכל מקרה, מה הסיפור מצחיק? אומר, רבין הגיע לכיוון היחידה, פתאום, אגב, זה גם כן מצולם. אם זה לא מצולם, או אף אחד לא מאמין. אף אחד לא מאמין, אני מספר לך עכשיו, לא היו מאמינים. מגיע רבין, ואז רואים בצד השני של הכביש, לפי התמונה, רואים רכב של ערבים, איש זקן, נשים עם תינוק, ופנצ'ר. עכשיו, רבין, אתה יודע, רואה את המסכנים האלה שם בחום, אומר לה, מאבטחים לכם, תעצרו שנייה, תעזרו להם לחפצי גלגל, מסכנים, מה? תקועים, נשים, ילדים, איש מבוגר, מה? טוב. ואז רבין יוצא, החבר'ה מתחילים לעזור לחיף גלגל, שוב, לפני הסכם או של המציאות אחרת, ורבין מתקרב לאישה עם התינוק, ולטף את הראש לתינוק, והוא רואה שזה פלסטיק, הראש. ואז האישה אומרת לו, אתה רואה שזה עובד? כלומר, זה הצבע של דודבן, שעשה לו תרגיל. ורבין שהגיע לחידה, הבין עד כמה העסק הזה עובד. ובהמשך הוא אישר בעצם את ה... אני אספר לך עוד סיפור, למשל, סיפור מעניין שסיפר לי אורי ברלב, אורי ברלב, פקד היחידה הראשון, איש יקר ואהוב, חבר טוב.
וואו.
זה סיפור מטורף. זה דבר כזה היום לא היה עובר, אבל אז כן העבר. 86-7, דודבן מוקמת, אין עדיין אקדחים. היה אוזי כזה קצר, אוזון, מיקרו, כל מיני, לא היה אקדח, אתה חייב אקדחים. מתקשר אורי ברלב לאלוף פיקוד מרכז, אהוד ברק, אומר לו, אלוף, אני צריך אקדחים. אומר, לא אין בעיה, תבוא מחר, כי פיקוד מרכז לא אקדחים, הקצאות, סיפורים, לא משנה. תבוא מחר, יש לנו איזה ישיבת, אני ארגן ישיבה של כל הקצינים הבכירים, אני אסדר לך אקדחים. טוב, הוא ברלב אומר, שמה, הייתי רב סרן, בן 26-7, בחור צעיר. אני בא למחרת לפיקוד שם, שולחן ענק של כל הקצינים, הם האלוף מזמין, כולם מגיעים, האוגדונרים, והמחטים, כל הזה. והוא אומר, טוב, לפני שמתחילים, אם פה יש אקדח צהלי, אז מרים את היד, הוא אומר, שימו שנייה את האקדח על השולחן, מורצים, שימו על האקדח, אומר לאורי, אורי, קח כל האקדחים שלך. אורי אומר, אני כאילו עומד בשוק, לא מבין מה זה, ואז אחד המחטים מצביע, אומר לו, אלוף, זה האקדח שלי, אומר לו, זה האקדח שלך או אקדח צהלי? אומר לו, צהלי, אומר לו, צהלי, זה נשאר בצהל. אורי אומר לי, תשמע, אני הולך לפח זבל, מוציא את השקית, עובר כמו הסוכרות בבקנס שלי, ילדים, שם את ככה התחיל דודבן, תמיד זה הזיה, אבל זה בעיניי סיפור כך יפה. הוא מספר את התחושה הראשונית, תחושה של פרטיזני, והדברים לא מסודרים, עם הזמן, לאט לאט היחידה, הוסיפה יכולות בצורה מטורפת, הוסיפה כוח אדם מיומן, הוסיפה מחלקות, לא ניכנס לזה, אבל היום זו יחידה שונה לחלוטין מה שהייתה אז, הליבה נשארה, יכולות מטורפות, ויחידה שאני רוצה להגיד לך, שהיא קודם כל יחידה בעולם, כלומר, אין דבר כזה בעולם, שחייל סדיר, לא מרגל, חייל סדיר נכנס לתוך אוכלוסייה אחרת, עוינת, בלבוש אחר, כשהוא מכיר את המנהגים, את השפה, את הבגדים, את הדת שלהם, נכנס, עושה מה שעושה, ויוצא החוצה. אין חיה כזאת, זה לא קיים, יש לך נייבי סילס וזה, אבל כולם באים על מדים ונותנים מענה צבאי.
כלומר, זה מענה יותר מתוחכם, מאשר לבוא עם כוח גדול, או לבוא עם מפציץ מלמעלה.
איך יותר מזה, אתה לא יכול, כי דוגמה, הרבה מאוד מקרים, אני מזכיר לך היישובים הערבים, כפר, זה כמו קיבוץ, אתה חושב שיש לך קיבוץ עכשיו, יש לך גרים שם 300 איש, כולם מכירים את כולם, ההוא הגיס של ההוא, כולם מכירים את כולם, פתאום אתה מכניס פנימה פלוגה של 90 חיילים, זה לא עובד, או אתה צריך איך אתה נטמע בשטח, מה הסיפור כיסוי, בספר אגב, שעבר צנזורה, שנדבר עליו עוד שנייה, הספר אגב, אני מציג כמובן בשיר צנזורה, רק שיהיה ברור, עבר בדיקות, הכל בסדר, מציג כמה פעולות, כי זה מבוסס הסיפור האמיתי של הצוות שלי, כמה פעולות שעשינו, שקיבלו אישור צנזורה, ואתה כל פעם אתה אומר, וואלה, איזה ראש מקורי של החבר'ה האלה, איך הם וואלה. חשבו על XYZ, פעם אתה נכנס בתור דמות כזאת, פעם בתור טריק אחר, פעם אחד, אתה יכול למצוא את עצמך בבוקר, בתור אישה בג'נין, ובערב בתור זקן ברמאללה, או בבוקר בתור, כי יש לך מגוון של, של כלים.
אתם הייתם מהראשונים מבין תרבות הפרוגרס למעשה, מזדהה בתור אישה מרמאללה, שזה כבר יפה. אתם הייתם הסנונית הראשונה, חברים. ואפרופו הצנזורה, באמת בוא נדבר על מה עברת עם הספר הזה, כי לגלות את כל הסודות של דובדבן, כנראה היה צריך לעבור את התהליכים המתאימים, ומה, איזה תגובות קיבלת שם.
תראה, קודם כל נתחיל מהסוף. ברור, 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 שבתור אדם אחראי, שמשרת ושירת, והילדים שלו בצבא הם ביחידות, בלי עין הרע, יפות מאוד, קרביות, לא תכתוב דבר שיסכן את שערה משערות ראשו של חייל. זה ברור. אבל גם שאתה כותב משהו בצורה הכי עדינה, הכי מרוככת, הכי מעורפלת, עדיין יש רגישויות לצנזורה. למה? מסיבותיהם שלהם. כתבתי את הספר, הגעתי לצנזורה, הבאתי להם את הכתב יד, אמרתי, חבר'ה, תבדקו מה שאתם רוצים. החזירו את זה אליי, חשכו עיניי, אור. חשכו עיניי, חצי מהספר מחיקות, הראיתי לך, קיצר, ואז ישבנו דיונים איתם, חצי שנה דיונים בתל אביב.
חצי שנה דיונים.
זה כן, זה לא, טוב, בוא תשנה ככה, בוא, אמרתי, חבר'ה, אבל תסבירו למה פסלתם, אני מבין, לא כועס, תסבירו, אוקיי, אז אל תכתוב ככה, תכתוב ככה. בסוף הגענו לעמק השווה, ובסדר גמור, והם לא, אני חייב לזכותם להאמר, שהם לא פגעו בליבה של הספר, בעמוד שדרה של הספר לא פגעו.
אתה לא יכול אבל לעקר את הכל מתוכן, אתה לא יכול להגיד, במקום מפקד מדובדבן, תגיד שהיית במדינה במזרח התיכון, איפשהו במאה השנה האחרונה, אתה לא יכול לעקר לגמרי את הליבה אחרת.
הקטע המצחיק זה שהיא אומרת לי, הצנזורית שדיברנו, אמרתי לה, למה את כזאת? היא אומרת, תקשיב, הספר הראשון שיקנה, הראשון, מי יקנה? לא אבא שלך, לא אמא שלך, לא אשתך? חמאסניקים. ספר ראשון שלהם, הם יקנו אותו. כדי לקרוא, מה אתה כותב? אז אני חייבת להיות בית שמי על בית שמי, כדי להגן שלא בטעות, והכל בסדר, קיבלתי את זה באהבה. שוב, דיונים של חצי שנה, אבל לא מריבות, מה, לא היה שם הנושא של כעסים. הבנתי, אמרתי, אוקיי, זה לא. מה כן? שינינו, בסוף, זה מה שחשוב, הם לא פגעו בליבה של הספר, יש המון סיפורים מאוד מעניינים, מצחיקים, מפחידים, ואני חושב שבמגבלות הצנזורה, אני חושב שכל אדם אחראי בישראל, בטח בתקופה כזאת, זה מספיק מגניב עם המגבלות, ועובדה, תשמע, אם גם הגויים מעבר לים אוהבים את הסיפור הזה, והגיע לאמזון לראש טבלת המחירות שלו, אז דיינו, מה צריך יותר מזה?
זה יכול להיות בתור השגריר הכי טוב של מדינת ישראל, כי בסוף יש סיבה שאנשים אוהבים את התרבות הבריטית, כי הם רואים נטפליקס על משפחת הבלוחה הבריטית וכו'.
זה חושף אותם.
יש סיבה שהם אוהבים, ודאי, את תרבות אמריקאית, כי הם רואים, הם רואים סדרות, והם צורכים מוכרים, הם צורכים נייקי, והם צורכים מקדונלדס, וברזיל, מה זאת אומרת, מדינה מגניבה, יש קרנבל, יש חופים, יש קופה קבנה, יש כאלה.
כדורגל.
ויש כדורגל, אני פשוט לא מבין כלום. זה לא האסוציאציה הראשונה שחשבתי עליה. והם חושבים על ישראל דבר ראשון, ואם אתה מסתכל גם במאגרי מידע של תמונות, למשל, פלסטינים וחיילים ופיגועים, וחייל בתמונה מפוברקת לחלוטין, שרואים איזה חייל, נראה שהוא מהם איזה על אישה פלסטינית,
עם גלבי,
מפוברק, אבל עדיין, רואים את הפנים השלילי והמשחיר. ויש לנו כל כך הרבה במה להתגאות, גם ביחידת דובדבן וגם בכל כך הרבה דברים במדינה הזאת. אתה מרגיש שזה עושה את השינוי, שזה נוגע באנשים, גם מעבר לים?
אני באמת, באמת, א', אני מקבל מיילים והודעות באינסטגרם, וזה, בפייסבוק פה אני אנשים מחול, שלח לי מישהו, תשמע, אני רואה את הרשימה, הרי באמזון נקבל רשימה של איפה מחרת גם, לא רק פילוחים, זה בלי קשר, זה שיעור לשיווק. כמה דפים אנשים קראו, והזמינו אנשים מיפן, ספרד, אוסטרליה, אני מקבל מייל ממישהו בכלל, מיילים שקודם לך אני חושב, שוב, לא באתי על תקן של שגריר, אני לא הוכשרתי לזה, ואני לא חשבתי שזה בכלל יהיה. אבל אתה יודע מה, אם אתה עושה משהו שהוא טוב, ואנשים אוהבים אותו, וקוראים לו, וואלה, אני רואה פנים אחרות, אני מבין באמת שמה שסיפור על ידיום זה לא נכון. כי הנה, אני רואה את איך זה עובד באמת. כי יושב הבחור, שירת שם, עשה שם דבר או שניים, הוא מספר איך זה באמת, אז אני מבין שמה שסיפרו לי, זה לא נכון. ואם זה שינה דעה של אדם אחד בחול, אחד, וזה כבר פגש כבר אלפים רבים, אז אני באמת אומר, זה עושה את שלו, כי בשורה התחתונה, אנשים, תראה, זה נוגע בסוף, מישהו שקורא ספר שיצא מהלב, ולא ספר תעמולה, אני חושב שזה משפיע, אני חושב שאולי בלונגרן זה ייתן כן, ולשמחתי הרבה, זה באמת משפיע, כי אתה רואה את ה, אם זה מגיע לרב מחר, אז
הרבה אנשים קוראים. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על שיחה מרתקת, ולשאול אם לסיום, קודם כל, מי שרוצה לדעת עוד, מוזמן לקרוא את הספר. מה המסר שלך היום לעם ישראל שאתה רואה שיש סימנים שחלקים בציבור חוזרים לשישה באוקטובר ויש קולות של פלגנות וכולי? אני מאמין אישית שיש הרבה רעש רקע, הרוב העם הזה מבין היטב את גודל השעה, אבל אנחנו כן מזהים סימנים כאלה. מה אתה מרגיש בימים האלה שאתה רואה את מה שקורה?
תראה, אני אספר לך משהו על הצוות שלי, ומשם בעצם, הצוות שלי הוא מיקרוס קוסמוס של החברה הישראלית, יש לי חבר'ה שהם קיבוצניקים, מושבניקים, דתי, אני דתי יחיד, אבל ירושלמי, חילונים, יש הכל. ויש ויכוחים, אתה יודע, הכל בסדר. בסוף, ברגע האמת, כולם התאחדו, ועלו על מדים ועשו מה שהיו צריכים. אני חושב שאחד עבור השני מוכן לתת הכל, הכל, באמת הכל, תשמע, אנשים נפצעו וגם נהרגו עבור אנשים אחרים. אני חושב שזה שאנחנו קמנו באותו בוקר בשביעי, ואנשים שלא הכירו אנשים אחרים, רצו לדרום, טסו לדרום, עם מקדחים חלקם, ויצאו ללחם, לא קורה בשום מקום בעולם, בעולם. עכשיו, יש מה לתקן, ויש מה לשפר, ואנחנו לא במקום מושלם, ברור שלא. אבל אם אתה לוקח זום אאוט, אתה מסתכל על, על המציאות של היום, אני חושב, אסור לחזור לשישי, אבל אני חושב שאתה גם רואה את היכולות, הרי שנים צחקו על הדור הצעיר, זה מאוד מפריע לי, דור הטיק טוק, אינסטגרם, חיילי שוקולד, תקשיב, חיילים, פצצה, נמרים, באמת, אנשים
לגמרי,
מדהים.
לגמרי.
אתה רואה את התגסות של האנשים, תקשיב, אתה... סתם, אני הייתי שותף בחוץ מהפצועים, באיזה מזם, שהתחיל בתור משהו מוזר, אבל תבין מאיזה רזולוציה הוא הגיע. מילואימניקים ששמו את הרכבים בכל מקומות בארץ, והיו צריכים להחזיר אותם למשפחות. אתה יודע, זה לא היה צו 8 ליום. אז אני קיבלתי, סתם דוגמה, בחורצ'יק שגר באזור הגוש, תותחן, הוא נסע, קיבל צו 8, הוא טס לצפת, נסע לצפת עם האוטו, השאיר את האוטו בצפת, ואז אמרו לו, לא, לרד לצלים. אז המפתח של האוטו בצלים. עכשיו אשתו צריכה את האוטו. אז עכשיו עושים אקסל כזה, מי יביא את המפתח, מי צעירים, לאשקלון, ואז בסוף מחסירים את האוטו, אנחנו קיבלנו רכבים עם מיקום בוואטסאפ וקוד, ונכנסנו לרכבים ששווים 200 אלף שקל, והסענו אותם הביתה לאנשים, אנשים בישלו, אנשים ליוו, הייתי בשיבה, המון עם הפצועים שלי, נכנסים אנשים עם עגלות, מרק, תה, מי רוצה כיסוי לאייפון, זה לא קיים בשום מקום אחר,
זה
לא קיים בשום מקום אחר, ימין שמאל, זה לא קיים הדבר הזה. לכן אני אומר שהמהות האמיתית שלנו לדעתי, כן, אנחנו צריכים, לדעתי, כאנשים, להסתכל יותר על לדון לכף זכות, שני הצדדים, אין פה מישהו רע, יש פה שני אנשים שרוצים לטובת המדינה, חושבים שונה, זה נכון, צריך את הדבר שם להוריד את הלהבות, להנמיך טיפה, שהדיון יהיה ענייני לגופו של עניין, לא לגופו של אדם, לנסות כמה שיותר להבין שאנחנו נחיה ביחד, אף אחד לא יעלה מחר בבוקר, השכחתי להגיד לך מקודם, עוד דבר אחד ברשותך, עוד שירות נקרא לזה, אני יום אחד מקבל שני טלפונים, משני מערכות עיתונים חרדים, למשפחה ולמבשר, אחד של אגודה ואחד של, לא זוכר, אמרו, תשמע, רוצים לעשות כתבה על הספר, אמרתי, למה? הוא אומר, יש עניין, חבר'ה צעירים חרדים, מתעניינים, אז בוא נעשה כתבה.
מדהים.
בהתחלה, אני חייב להגיד לך שקצת, אתה יודע, הסיפור עם החרדים מאוד יפרה לי, אני בתור אחד שמגויס ומתגייס, אמרתי לה, חבר'ה, תלכו, עזבו אותי בשקט, ואחרי זה אמרתי, אם זה יגייס, יביא בחור אחד הצבא, אחד שלי עשיתי, וזה כנראה כן משפיע, כי הם עשו שתי כתבות, ויש קנייה, זה משפיע, זה משפיע, ואנשים שצריכים להבין שכולנו ברקמה אחת בסופו של דבר, ואמינים שעם ישראל חי.
עם ישראל חי, חי וקיים.
ובועט.
ובועט לגמרי, ואם דובדבן, אז בכלל הסיפורים שהבאת כל כך מרשימים ומרגשים, וחושפים באמת טפח ממה שקורה מתחת לרדאר, וזה מרתק, ברק צ'קוטאי. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.